מי שאכן העירו לו אורות, אורות חנוכה, עשוי לומר במוצאי חנוכה, חבל, הלך, נסתלק אחת. וזה כבר מוסכם אצלנו, שמשפט כגון זה הוא לא נכון. לא אגון. לומר שחד מסתלק, פירושו שהוא לא השאיר אצלך ראשו. פירושו שהוא עבר בלי שנותרו משקעים. הלאה. ומה נשאר אצלך? ולכן, נכון יותר לומר, התפסק אותך. רוצה לומר במאגר של הנפש, יש עוד מרכיב. בכמה מקומות בפחד יצחק, הרב רוטנר נתן ביטוי לזה, והוא גם כדרכו שהיה מחפש את הביטוי המוצלח, הנוקב, אז לפעמים הוא לא מצא את הניסוח המתאים באוצר השפה העברית, והיה משתמש גם במילים יידישאיים מתוך הדחה שהם יבטאו טוב יותר את מה שהוא רוצה. אז ביידיש מדוברת כשהחג חולה, אז הוא אומר, אהבת היום, הלך החג. ובדרך כלל למשפט כזה מתלבט גם איזה הנחה של הגמומיות. מוצאי החג, הכל מבינים, איסרו חג, חבל, נמשה היה עוד פעם. לא מדברים פה על הסופגניות, מדברים על הנרות של חג. בין הסופגניות סופגניות, יש דם לכל סופגניות באמצע טבעי. אז לא מדברים על הפולקלור שבדבר, אבל ההסבר צריך להיות, החג לא עלה, החג התפסק. והאמת היא שיש ראיה גדולה לזה מדברי הראשונים. יש מחלוקת על מרת הצלחים קובבי עם מזכירים בסמים במוצאי יום טוב. השאלה היא, האם יש נשמה יתרה ביום טוב? והנה יש שיטת הרמב"ן באמונה וביטחון, שיש נשמה יתרה ביום טוב, ואף על פי כן לא מבדילים ומבקרים על בסמים. מדוע? אז הרמב"ן אומר סברה מוקדת, כי הנשמה היתרה של יום טוב לא מסתלקת. נשמה, בלי שאנחנו דנים על הערך הסגולי, סביר מאוד להניח שהנשמה היתרה של שבת היא במדרגה יותר גבוהה. אבל אולי היא הנותנת, מכיוון שהיא במדרגה כל כך גבוהה, אז היא לא יכולה להישאר. נשמה יתרה שבאה ביום טוב היא קניין של האדם. זה הסברו של השם שמואל ושם אביו, נשמה יתרה של שבת, לא אמרת בה ולא טרחת, נתנו לך אותה, כשם שנתנו כך היא מסתלקת. והסילוק הזה הוא מכאיב, הסילוק הזה הוא שמותיר הגמימות. כדי להשיל את הנשמה, בשביל לפצות אותה, אז הבשמים הללו הם הווי עבדה נפש. תחזיק את הנשמה. נשמה יתרה של יום טוב, שלכם, שאדם שותף בה, אז היא נשארת קניינו. נמצא לפי זה סיוע גדול מדוע לא אגון לומר הלך היום טוב. אם אתה אומר הלך היום טוב, אתה מוליך את הנשמה יתרה שלך. מי שמרגיש אגלימות במוצאי יום טוב, סימן שהוא לא שמח על הרכוש הרוחני שהוא התאשר בו. הוא לא התאשר, רחמנות באמת עליו. אז באמת רחמנות. אז הוא צריך הרבה פסמים על ידי פסמים יועילו. אבל מי ש הוא חווה חוויות של יום. והם העשירו את נפשו. ועל הנשמה שלו נתווסף עוד רובד. סך הכל הרוחני של האדם זה סך הכל המועדים שעברו עליו. כי אם כל מועד תרם את חלקו והוא חי את זה אינטנסיבית מלא, אז יש לו יום טוב. אז יש לו עוד טבע בעת הנשמתי שלו שמעמיקה את זה. מי שחווה, מי שזכה באורות של חנוכה, צריך להרגיש במוצאי זאת חנוכה הרגשה גבוהה. ובחנוכה במיוחד. יש בבית ישראל, פעם חל מוצאי זאת חנוכה בתפין למד, בלי שבת. איתה בשפת אמת, בעמוד 264. עידה בשפת אמת, שימי חנוכה מאירים לכל השנה לימת השבוע לימי החודש. ובטח שבלילה הסמוך לחנוכה מאיר ביותר, ובהברקה אופיינית וגור, כלומר בקודשי, הלילה הולך אחר היום, הנרות הללו קודשי. הרי בכל התורה כולה מסתיים, החגיגיות של היום מסתיימת עם שקיעת החמה. על הניסים. מה לסיפור? בשאר כל הדברים כולם, הלילה הוא הפותח, שקיעת החמה היא הפותח. יש יוצא מן הכלל אחד, בקודשים, באכילה וכו'. זה דברים עמוקים בהסבר הרעיוני, למה בקודשים זה הפוך, הלילה הולך אחרי היום. אז הוא אומר, יש בחנוכה מומן של קודשים. הנרות הללו קודשים. לא, משתמש בהם. אז יש בהם, יוצא שבחנוכה, מוצאי חנוכה, כיוון שיש ביחס לקודשים, הנרות הללו קודשים, אז עדיין הלילה הולך אחר היום. אז במוצאי חנוכה, זה לא שבכלל מסתלק, עד רבה. כאן זה יוצא יותר עמוק. זאת חנוכה. אז היינו כבר אמש, שזאת חנוכה הוא בעייתי. הוא בעייתי מבחינת הסיכום. מה פשוט התורה בעידן המחשבים, אז אני צריך לדעת סך הכל שכך וכך קורבנות, כך וכך כך זהב, להקטורת. גם בלי מחשב, פעולת חיבור רגילה, אני יכול לעשות את הסך הכל. אתה יודע כבר ניסיח את זה, ופריצתי כזאת חנוכה. מה התורה מזכמת? סך הכל. פעולת 12, חיבור של 12, נו מה יש פה? אז התורה, תירת קלי, כל נשיא ונשיא, כפי שהרחנו לדבר בלילות חנוכה, מה הייחוד האינדיבידואלי שלו. אבל סך הכל, רצה לצפות. אם באמת יש לכל אחד ועמד בפני עצמו, אז סך הכל של הרבים הוא יותר מאשר חיבור רגיל. יש פה מהות חדשה. אז בבית ישראל שוב, שנת תשכ"ח, בעמוד קכ"ח, הביא בשם אביו דיוק במקרא. פעם אחת כתוב, זאת חנוכת המזבח, ויום יימשך אותו. ואחרי זה כתוב, זאת חנוכת המזבח, אחרי יימשך אותו. באותה יחידה שעליה מדברים, אז התורה חזרה פעמיים על המושג זאת חנוכה, הנה, ניחה. אבל פעם אמרת ביום היא משך אותו, הרי היום הזה לא היה יום המערכת, זה נמשך 12 יום. תלויים, האם, נער, לא חשוב, אבל ביחידה של זמן ממשך. ואחר כתוב, זאת חנוכת המזבח אחרי משך אותו. זאת אומרת, הכל הולך אחר החתום. הסוף מהחנוכה מתקבץ כל הכוחות, ועל האדם להישאר בזה. וזאת חנוכת המזבח אחרי משך, יום טוב לך. שמח לך, אני שמח בחנוכה, למה לא? רק ספוצ'קה, שמח, שמונים, שמח. מה נשמע אחרי מה שאתה? מה נשמע במוצאי חנוכה? לראות שישאר זה הכוח. והוא, בהמשך למסורת גדולה של השוואה בין סוכות ובין חנוכה, הוא אמר ביום השמיני עצרת. איך מרגישים? בסימפוסטי רב. כשמכניסים את הספר האחרון בהקפה האחרונה במותאי שמחת תורה. זה המקביל בזאת חנוכה. חנוכה יש את דרך המפורשת, וזה עניין מוסיף והולך בחנוכה. המוסיף והולך, אם המהות של חנוכה זה מוסיף והולך, אז המבחן האמיתי שלו זה במוצאי זאת חנוכה, אחרי משך אותו. איך אתה מבין? זה באמת, במהות של המושג הראשוני חנוכה זה מונח. אם תמצאו לא אמר, חנוכה יש לו הרי דבר בעיקו, לחנוך, פירושו של דבר להתחיל. דהיינו דבר חדש, שלא היה קודם, זה עכשיו חנוכת הבית. ולחנוך זה להתרגל. המחונך, מה אתה אומר? הוא חניך מצטיין, דהיינו הוא כבר מעובד, הוא כבר יודע את כל הכללים. ההסבר הוא פשוט. נקודת הפגישה בין לא להיות כלום, הבניין לא מתופעל, לבין כניסתו לשגרה, חגיגת הראשוניות של השגרה, אני קורא את הדבר, הוא קורא את הכינה מזה חנוכה. שגרה זה סדיר, רגיל, הולך, רגיל, בלי שום חידוש. חינוך, חידוש, כל מציאותו, זה התחדשות. לחנוך את החגיגיות של השגרה, זה זאת חנוכה. כל היסוד של, יש בחנוכה חגיגיות של יום. אבל המוסיף והולך של חנוכה רוצה לומר, אם אתה באמת סופג את כל מה שקלטת בחנוכה, אז איך זה המוסיף והולך אחרי משהו? אז כאמור, מי שהנפש שלו הייתה פתוחה והעיניים שלו היו פתוחות וזה נכנס לו בעיניים מה שבא, אלא לראותם בלבד. אז מה שדיברנו אתמול בשפת אמת המופלא הזה שנתן לחנוכה את המימד ההיסטורי, הרי שירה גדולה, ראית פה שם שם ואתה מסתכל מה קרה, הפירמידה של מחשבת ישראל בענייני חנוכה היא פירמידה הפוכה, היא מתחילה בבסיס צר מאוד ביסודות ההיסטוריים הציבודיים, והיא הולכת ומתרחבת והופכת לזרמים כל כך רבים. איפה הלגיטימציה של התופעה הזאת? השפת אמת בעמוד 217. טוב אחרית דבר בראשית. יש ראשית קטנה, מצומצמת, ואיך היא מתפתחת והולכת כדי שהיא מתחלכת, מפני שגם כאן עובדת הנוסחה של מוסיף והולך. מוסיף והולך לא רק בימים, אלא גם בהיסטוריה. אז זה מונח, אז כמו שאתה מבין שאם הקונסטרוקטור בנה טוב את הפירמידה, אז במוקד, בקודקוד, מונחת כל העוצמה שעליה נבנית הפירמידה הזאת, אז טוב הכי דבר כשהוא מראשיתו טוב. מפני שבראשית יש עוצמה כזאת שהיא מזינה את כל הפירות ואת כל התטעים וגם המחנה של הבנים, אפרים ומנשה, גם הם מתפרנסים. ועד כשאפרים ומנשה יושבים על יד השולחן, אז אפשר לומר זאת חנוכת המצוות. אלא יש השוואה מעניינת בחז"ל בין תחילת חנוכה לסופה. הכל מסתובב בארץ דרך חנוכה. ואיכן סיבנו? אז אמרנו, רק שבת, שאל אביך, זקניך אבי אומרך. אז זקנים הם המרכז של חנוכות החנוכה. זה מה שכתוב במשפט אחד, שחנוכה זה סגולה לאמונת החנוכה. כי כינה החביבים דברי סויפי. כמה מדויקים דברי הרמב״ם. הרמב״ם כתוב בהלכות חנוכה, מצוות נר חנוכה ומצווה חביבה יד נר. זה פשוט את זה נשאר, הקולמוס של הרמב״ם לא פלט סתם קומפלמנטים. מאיפה אומר?
מהרדס ירד ורחיל את מוברכה.
ולמה לא מצווה גדולה? ולמה לא מצווה יקרה? חביבה היא עד מאוד. חביבי דברי סויפי. ועל חנוכה אמרו בציבנו, כך למד הרמב"ם פשט בגמרא בשבת. כיוון שכאן הגמרא דנה, אז יש חביבות. הנה, חביבים, חביבה מצוות חנוכה עד מאוד. אז זה התחלה של זקנים. ואיך הסיום? והסיום? ראינו הפסיקתא בנר שמיני, אז השאלה היא מתחילה, מה עושים עם אותה השמן? פסיקתא של, 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 של גבאים, של בלבוס למעל, מה עושים עם אותה השמן? לא עושים עם הפתילות, מה עושים? אני לא עושה סלטן, זה רק שנייה כמו עד לשעי נהר. ובסוף, זה כנה אחד ביום כולה. זה מגיע בסוף, בסוף המעגל עולה אל, 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 אל מצוות הזקנים. זה מתחיל בזקנים ומסתיים בזקנים, ומסביב לזקנים האלה, הזקנים זה המוטיב שעומד במרכז העיון של חנוכה. השונאית הוא בנה. אם יש המשך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יעשו ממנה. אז מקביל בהמשך לחנוכה, חנוכה שאין לה אין שרים זקנים, אז איזה מין חנוכה זה? כל התועלת של חנוכה זה אם גם כי יזקין, והביטחון, והמגמה, וכל ההשקעה שאנחנו משקיעים בחנוכה, היא כדי שכשיזקין לא יצאו מזה. אם תמצאים לומר, חלק גדול מהעיון, שאנחנו מעיינים לאחרונה בישיבתם של חז"ל, הוא למעשה שעל זה כנך. אלא זה לא סתם לסלסל בסיפורי ובמהויות של, של דמויות בחז"ל. אנחנו ראינו איזו תופעה מופלאה, כל פנים בעידן שאנחנו עומדים בו, של שיקום עולם התורה שנחרב. סיכום קצר, פשוט חשבון הזמנים. נשתמש ברגע במניין הכללי, ויש לזה עתר בכמה מקורות ראשונים. בשנת 70, לפי הספירה המקובלת, הייתה חורבן. שנה לפני זה, שנה אחרי זה, בערך, בשביל האוריינטציה. אם נגיד, בשני הדברים על הלכים כך וכך, האוריינטציה לא תהיה טובה. ב-60 שנה, 60-70 שנה אחרי זה מרד בר כוכבא, ושוב בשביל הערות הזה, 135, ככה בערך, זאת אומרת, דהיינו, סיפור כאיזה יחידה של 70 שנה. 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, היה סיכוי, הוא התנשמת, היה בפועל, אחרי 70 שנה אבכון, אולי גם פעם, והיו הכנות והדריאנות וכל מיני נסיבות, התקופה, הדור הראשון, זו היא חנוכה, פחות או יותר מגובלת. הדור הראשון של התנאים, זה שם אחרי, אחרי השופרים ואחרי הזוגות, הלל, בני הבית, רבי יוחנן בן זכאי וחבורתו, בני הבית ואחרי הבית. הדור של יבנה, זה הדור קצת משנת 80 ואילך נניח. רבי יוחנן בן זכאי מסתלק, איננו, רבן גמליאל, רבי יהושע, ההנהגה הזאת של יבנה היא שמובילה את הסיפור, ולקראת הסוף של התקופה הזאת, דהיינו 60 השנה, 70 השנה שאחרי החורבן, הדור השלישי של רב עקיבא והמרד והחורבן הגדול שלה. ואז כמעט בא השיתוק, עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ובא הדור הרביעי של התנאים, מאיר, יוסי, רבי שמוע, כל אלה שמילאו את ארץ ישראל תורה. זאת אומרת, יש לנו בערך איזו תקופה של 70 שנה, פלוס, מינוס, קצת יותר פלוס, של השיקום הזה. למרות החנוכה הגבורה הזאת של דורות קטנים ושל שינויים אינטנסיביים, יש לפעמים 100-200 שנה, שפחות או יותר זה תו של בינוניות טבוע עליה. ופה יש לנו איזה 70 שנה כל כך דרוסים, אני אכנס עכשיו לאנלוגיות היסטוריות, איפה יש לנו עוד שנים ביחד, במספר קטן וכל כך הרבה דחוס בהם. חורבן, בשיפור של יבנה, והעמדת התורה שלא תעשה תורה כשתי תורות והחזרת כבוד המשיאות למקומה, ואיזה אוסף של תלמידים שיושבים שורות שורות בקרב יבנה ומחדשים ומתאמפים וכו', ורב עקיבא הגדול עם 24,000 תלמידיו, והמרד והשיקום והחזרה. וכל זה בערך 60, 70, 80 שנה. כתוב באותה מובאה שמופיעה בכמה מקומות, הבאנו אותה כבר בשיר השירים רבה, בפסקת עזן. בשלפי השמד, זה בסוף ה-70 שנה, שאנחנו מדברים עליהם משנת 70 עד אחרי מרד בר כוכבא, גזירות אדריאנוס, וקצת התחיל האופק. ביהודה קשה היה לשקם, הכל היה חרב, עד שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, מקרים את הכל, הגליל היה מקום יותר נוח, קצת ארצות יהודה לגליל, שיירות נצויות, חובה, שם רק מנסים לשקם. בשלפי השמד, זו התקופה שאנחנו מזמנים, כנסו רבותינו לאושה, ואלו הם, רב יהודה ורב נחמיה ורב מאיר ורב יוסף שם בר יוחאי, הוא היה מוכר שבין רב מאיר ובנות רב יוסף יגיל ורב מאיר בן יעקב. ומה היה המסר? שלחו את זה לפני הגליל ואמרו, כל מי שהוא למד יבוא וילמד. לפני הגליל, וכל מי שלא למד יבוא וישמע. נתכנסו בקיצור. הייתה להם בעיה. יחסית, החבורה הזאת היא חבורה צעירה. רבשים בר יוחאי הוא עוד זה ששימש ביבנה, אותו תלמיד שקם בשער עם הרב ברכות. אבל למעשה, החבורה הזאת, הם המוסמכים של רב עקיבא בזקנותו. אז הם מרגישים, הדרך נפלה על שכמם, הם חייבים לשקם את חורבן התורה של כלל ישראל, ודיברתם איפה לוקחים קצת גיימים. אז הם שלחו את זקני הגליל. אני עוד זכיתי לראות את הרב מלימוד בית ישראל שהיה מחזר אצל זקנים. בא אצל אביו זקנו של רב עמוס קליגר, בא איתו גם דרום טרו, בא איתו, אז דיבר עוד, אולי עוד איזה סיפור, הוא עוד היה את עצמת באמת שהיה ילד בנחת. אז אולי ישמע עוד סיפור. היה איזה רב זקן מוגרי, בחליסה שבחיפה. אז כשהוא היה נוסע לעם הכרמל, היה יוצא אולי עוד איזה מסורת שהוא נשמע או שמע, איזה סיפור. הוא היה מודע לזה. את כל משפחתו, אישה וילדים, בשואה, איבד. אז צריכים עוד זקנים, אצל זקני הגליל. הוא חיפש את הזקנים האלה שהם יספרו. אז רבותינו שישבו באושה, מחפשים מי הם הזקנים האלה שהם יעזרו להם ולשחזר. הם באמת הצעירים, אבל הם צריכים זקנים שיבואו איתם. מי הם זקני הגליל? והזקנים האלה באו. ואיפה היו הזקנים? ובכלל, זה הזקנים האלה. ולמה הם לא באו קודם? השערה, מי עשויים להיות הזקנים? כאמור, אנחנו עומדים כ-70 שנה אחרי חורבן הבית. אז אם אנחנו נמצא זקן מופלא, שהוא בן 90 פלוס, נו, ראינו. יש סוגיה מעניינת שלא ניכנס אליה עכשיו, במה הארך החיים גם. זאת אומרת, יש תופעות אצל חז"ל של אריכות ימים, אולי למעלה מן השגרה שאנחנו מכירים. יש גם תמותה מגיל צעיר. רבון, בן 20 וכולי, מכירים. אבל יש גם כמה וכמה פעמים מופיע במה הארך את הימים. זאת אומרת, חיפשו מה... אז הייתה תופעה כזאת, וכל אחד תראה למה. מה דיב אריכות ימים? לא תמיד מתברר. אבל היינו אנחנו בעינינו יהודים בני 90 פלוס, בקיאים גדולים, זיכרון פנומנלי, רעננים ושני ורעננים. אז נתתי שלא יהיה כך. זאת אומרת, מי שהיה בן 10, בן 15, בן 20, כשהבית חרב, יכול להיות היום יהודי בן 90 פלוס, והוא ימסור עוד והוא יהיה מן הזקנים האלה. חשבון פשוט. רבי צדוק, כשרבי יוחנן בן זכאי מתייצב לפני הקיסר והוא מבקש על דברים בסיסיים, אז הוא מבקש ירום החכמר, שיקום התורה, הוא מבקש שושלת רבן גמליאל, שיקום המלכות, גרעין למלכות, הוא מבקש רופא לרפא. קשה לי לדמות מה חשב הספציאלית בליבו, זה מה שמונח על הידיעה למרות. ובמדרש יש עליו את דרך הרבתי. יש נוסחאות שהוא ביקש שקודם כל יוציאו אותו, ישליפו אותו מן העיר. אז כתוב בדרך הרבה באחד המקומות ששלחו את רב לזר ורב יהושע, אלה שהוציאו אותו, לא יודעים לדגע לחפש אותו ולא מצאו אותו, בסוף מצאו את רבי צדוק ואת בנו. רבי ילדה ורבי ילדה, והוציאו אותם. איך שהוציאו אותם, אז הוא מגיע שם במושב של סיאל מוסטיטוס, עד שאתה מדבר, הרשפים, והצופתית, איפה שהם ישבו שם במחנה. ואיך זה רבי יוחנן זכאי, וצודת, כמה שקל להגיד עליה זה, הוא צפה דורו עליו, אני מסופר מה שאתה מסיבים מה שדיבור איתו, אבל אנחנו צריכים להגיד. בקיצר, אז הוא ביקש מופת. אז אתה מערך מזה. זה לא הראשון, אני חושב, שדיברנו על חכמי ישראל, מה קרה? אני יודע אם זה זכאי בקרה. לא נשאים חכם ובחור.
כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה המקדש בימיו, רבי יוחנן בן זכאי עקף את אספסיאנוס ברופא של רפסודת. כאן הוא פנה מקדש. זקני הגליל!
רבי יוחנן זכאי אדם, הוא רק כזה, יש זקן אחד, צריך לשמור אותו. הזקן הזה הוא הגרעין של שיקום התורה. עברו 70 שנה, 80 שנה, יהודה חריבה, אי אפשר לעלות לירושלים, הכל שמן, ביתה, בכוכבה, הבקיבה, שמד, הכל! הלכו וקראו, לפני הגליל, הזקן אחד בא. זה כבר לא היה רצון, אבל זה היה פתאום. כנראה, רב לזר זה רצון. אז יש במדרש, בעיר הרבה, בפרשה, מופיע פעמיים. אמר רב לזר ברבי צדוק, אראה בנחמה. זה לפני חסות חוסף, אני גם בזי, זה אני שם. איך נולד בזי כזה? מה הפלא? מה הפלא שמי שהיה ילד צעיר ביום החורבן, אז כל חייו יש לו את הביטוי אראה בנחמה, לשון שבועה. כי הוא רצה לראות את הנחמה, כי הוא ראה את החורבן. אראה בנחמה, אף על פי שחייו אבא. כל אותם השנים, מי שחרב בית המקדש, לא חזר גופו עליו כמו אותם השנים שהיה. אז שנים, לא כתוב פה כמה, שנים רבי אלעזר בנו של רבי צדוק, זה שעם הגורגורת הזאת התחילו לשקם אותו לאט לאט, מטפל באבא הזקן שלו. והוא מעין, גם לא היה קודם גם לבאבא, על כל פעמים הוא לא חזר למה שהיה. אין יפתו. לקיים מה שנאמר, צפת אורם על עצמם יבש היה כאלה.
עשו.
למה האור התכבד? למה האור התכבד? למי שהיה... לא חזר לה. בירושלמי סנהדרין, פרק א' הלכה ד', כתוב שרב לוי אומר, רבי צדוק מעיד, יש לנו הרבה עדויות, לא תמיד חוות דעת בהלכה, לא תמיד איזה דיון בהלכה, אבל עדות, דהיינו הוא סיפר, ואז הוא סיפר שהוא זוכר את אבא, שהיה רבן גמליאל יושב במרכז הגורן העגולה של הסנהדרין, ואבא יושב לי. בפסחים האינדלית, מעיד רבי צדוק על פסח אצל רבן גמליאל, ומכאן אחת ההוכחות להקרבת קורבן פסח לאחר החורבן. בקידושין ל"ב, במשתה בנו של רבן גמליאל, אז רבן גמליאל יושב ומשקה אותם ומתפזלים, כן כבוד התורה, לא כבוד התורה, כן עושים, לא עושים. עד שרבי צדוק אומר להם, מה אתם מביאים ראייה, לא מתאים יותר גדולו, ואברהם אבינו שבכולי וכולי. בבחורות למדבר על עוד א', מה זה בבחור בהימתו של רבי צדוק? ונידחת ב', אז רבי לזר ברבי צדוק אומר, שאלה הם שתי הלכות שהביאו איתו אבא, מטבעון לים, ראיה לתקני הגליל. ועל התוספתא, זה מופיע גם בפרק ד' בתוספתא במידה, ועל התוספתא יש פירוש של רבי אברהם בן הגאון. רבי אברהם בנו של הגר"א כתב פירוש לתוספתא במידה על סמך הניסוח המתוקן של הגאון. אז כותב טבעון שם מקום בגליל, על יד צפת. לא יודע איפה לקחת. של היום, אבל שטבעון היא מקום בגליל, למדנו ממשל, מבית מדרשו של הגאון, והגאון היה בקיא בירושלים. אז רבי צדוק יושב בטבעון, ורב לזר מגיד שהוא מטבעון הביא את ההלכה הזאת ליבנה. הנה לנו בקנה הגליל, הזקן הזה עשה בירושלים, לא יודעים איפה הוא עלה, פתאום מוצאים אותו שם, והבן שלו משמש אותו ומעיד את גילון בשמו. נדיר שיש דיון בגמרא בין כמה היה פלוני בזמן שראה, בזמן שהעיד וכו', אבל זה נפקי מיני, אז הגמרא מדקדקת את זה. בירושלמי בסנהדרין, פרק ז', הלכה ב', יש דיון לגבי האפשרויות של שריפה. מה הצד הטכני שמי שמתחייב שריפה? אז אמר רב לזר ברב צדוק, תינוק הייתי ורוכב על כתפו דאבא, וראיתי בת כהן שזינתה והקיפו החבילי זמרות ושרפוה. שריפה קראית, שריפה כפשוטה ולא כפייה הלכה. אז רבי צדוק, רב לזר ברב צדוק נגיד, רחום הייתי על כתפי אבא, וצודק היה מכאן, חנוך לנער על פי דעתו. והוא רב, גוי, אז מה אתם מספרים לי שיש שריפה אחרת כפי ההלכה? אני הייתי בירושלים, למדתי את זה, אני כבר שריפה ברוכים פעמים. רבי זה בסדר כמו, היו חלבנים בירושלים, הפולקלור, מה היו מחריזים? בדוד, 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 בערב פסח. תבלי נמצא, חבוי, חבוי, הוא בשעות בין מתנים בשוק התגרים, הרבה עדויות חיוניות מאוד, רבי זה בסדר מספר. שאיזו לספר, הם מחיים את הדבר. זאת אומרת, אני זוכר את זה. אמרו לו, תינוק היית, ואין עדות לתינוק. זה היה גמרא גם בסנהדרין נ"ב, אבל שם היא בבבלי, לא שם אחרת. אומרת הגמרא, חד כד חם אדם מילדה, לא היה פחות מבין 10 שנים. זאת אומרת, הגמרא עושה חשבון כמה יכול להיות ילד שהוא זוכר מאורע כזה. היו הבן 10. אני חייב להקדים שבגלל אורך השנה
עדויות שונות של אדם בשם רבי צדוק ורב לזר ברבי צדוק, יש בין המדיינים במקצוע הזה כמה שיטות. יש, ויש לנו כבר אישים זהים. אז יש שיטה אומרת שהיו שני רבי לזר ורבי צדוק. ובמדי מניחה שהיו שני רבי צדוק. שיטתו של הרב איימן שהיו שלושה. מי שיבדוק את המקורות, דומנים שהשכל הישר נוטה לשיטה של רבי מגלי מבן דורות הראשונים שבאמת היה אחד. ובאים אותה חשבון שזה לא כל כך מופלג. הוא היה, אם הוא היה, אם הירושלמי אומר שהוא היה ילד בן עשר, אז באמת יש קושייה ש-40 שנה קודם לא דנו דיני נפשות וכולי, אז הוא עשה חשבון, וזה שוב מתיישב יפה מאוד, שבערך 7 שנים לפני החורבן היה שלטון של הרומים ושל הטורקים וכל המומה שהתנהלה פה, ואז חלק מהסנהדרין לא לגיטימי היו צדוקים, והם דנו דיני נפשות שלא על פי ההלכה ובצורה כזאת. אז אם בזמן שהוא עשה את בת הכהן שהקיפו החבילי סמורות, הוא היה בן 10, ואם לפי החשבון הוא היה בערך 7 שנים לפני החורבן, זה אומר שביום החורבן היה הבלזר לנפסדות בן 17. עכשיו יש המשך של הגמרא הזאת. כד היה מהלך עם רבו, לא עד פחות מצלב נשים. ויש פה קושי גדול בנושן. יש פירוס יפה בעל עמק יהושע על נוער ירושלמי. אז הוא מתמודד פה עם המפרשים הירושלמים הרגילים, איך לפרש את זה במקלט משני וכו'. אני לא יכול לעלות פה לראות לפנים את הנקודות האלה, אבל יש איזה עדות אחרת. רב לזר ורב צדוק נשען על ילד קטן שהוא אחר כך מספר מי הוא היה, רב. בבית שערים, והם הולכים בסוכות לבקר את רבי יוחנן בן לוי. איזה עושר, איזה יופי. הזקן הזה לוקח, הרי אתה תהיה נשיא, בוא נראה. ורבי יודע את מי למצוא. והולכים יחד, הולכים שם מחוץ לרצוקה, אחי לתנאי, כן הולכים לו. יכול להיות שהגרסה בירושלמי, והוא היה כתוב תא, אז יש שפתחו את התא, קלאצ'י, קלאצ'י, קשה מאוד. תמניין! הוא היה למעלה מ-80. דהיינו, הייתי ילד בן 10 כשראיתי את בת כהן נשרפת על פי צדוקים שלא על פי ההלכה. ואחר כך הזדקנתי למעלה מ-80, ואני הולך, וזה מסתדר יפה מאוד עם החשבון, ואני הולך עם הנצר הזה לבית הנשיאות, ופה נלך לבקר מקום של יום טוב בסוכה בבית שערים את רבי יוחנן בן לוי. המפליא הוא שבכל הפורק לא מכירים ביבנה, לא באספה הזאת בירושה, לא שומעים אותו. אז הכן הזה, רב לזר ורב צדוק, עשה מה שאבא שלו אמר. מה כתוב במשנה, ואבות מה הוא היה אומר רב צדוק? אל תעזקרו לחפור בבולו עשרה נתקדם. אז הוא יושב לו בפינה שלא יודעים עליו שום דבר. אבל כשיצא הקרוז, סקייני! אנחנו הצעירים רוצים לשקם את העולם התורה, אבל כאילך ביום מולה. אז כל המסורות ששאב רבי צדוק, ושאבו לרב לזר ורבי צדוק, אז הזקן הזה בא אל המסיבה הזאת, והוא מתחיל להעיד, והוא מתחיל לשפור סיפורים ועדויות, מה שנורא, רב לזר ורבי צדוק. ירושלמי, ירושלמי בנדרים, יש שם דיון, ירושלמי בנזיר, בנזיר פרק ד', יש שם מעשה באחד ש...
בן אדם נזיר וכו'. היה ילד קטן, רבי שמעון בן גמליאל בודקו,
כן, יכול להיות.
בר נדרים, לא בר נדרים. אמר לו, מפני מה אתה בודק? אם נזירות אהבה עליי, הרי אני נזיר. ואם לא, הרי אני נזיר מקבע, ממה נפשך? אפשר לסמוך עליו. עמד רבן גמליאל ולשקו על ראשו, ואמר לו, בטוח אני, שאי אתה יוצא מן הזקנה, עד שתורה הוראות בישראל. היהודי. אז רבן גמליאל מברך אותו. אמר רב אליעזר בן צדוק, אני ראיתי יושב ודורש ביבנה. אני ראיתי אותו, אחר כך אתה
משאיר גדול.
ישב ביבנה ודרש, הקטן הזה. זה לא רק בגלל המייסל הזה. הוא ראה את הרציפות, הוא ראה את הרציפות. אמר רבים רחות יותר. אמר אליעזר בן צדוק, כל מקום שכתוב רבי אלעזר, כהנים, אלעזר הכהן, כל מקום שכתוב אליעזר הם לוויים, אליעזר בן משה. על כל פנים, זה בדוק גם על פי ארכיאולוגיה ועל פי כהנים, היה כהן. מדלגים היינו על גבי ארונות, לרוץ לקראת מלכי ישראל, לרוץ לקראת מלכי גוי, שימיס כיבחים, מה ברבנן, מה מסתבר כאן? זה מסור. ראיתי עוד מלכי ישראל, ראיתי עוד מלכי עקום, אז פתיע לפי יודע מי שומעים רק בשבישי נזכי יבחין. וריצה. ריצה של צעירים וריצה של קטינים. הדילוג הזה, הקפיצה הזאת, נראה כאן מלכות. זה נהיה מלכות של גוי בשבישי נזכי יבחין. לדלק על פני מכשולים ומשברים היסטוריים. באותו מדרש, על שפת אורם, כתוב דבר תמוה. ואיך הרבה בפרשה? יש פה בלי הגט שנתנו לצדוק לאבא שישתקל. עד ששב הנשמתו אליו. אמר לו רבי אלעזר בנו, אבא, תן לרופאים שכרם, כדי שלא יהיה להם חלק לעולם הבא. הם רופאים כאלה שמתגלגלה זכות לידם לשקם את רבי צדוק, ואנחנו יודעים מה זה 40 שנה ישב בתענית בשביל שהוא שרן וזכה בזה, ויכול היה לצפיים שלו לשים. אז הם זכו לרפא אותם. אז רבי אלעזר אומר לאבא שלו, מי יודע איזה גן יגיין הם יגיין, גן איזה נהיה להם, הם קיבלו כל כך, אתה יודע מה, אני אתם למה שאני אמור, תן להם את זה, וגם אמור את הסיפור. ויעיד לקריסטיונה, ועד אין חש בן עדי אפר, אז מה הם צודק נותן להם? הוא נותן להם איזה מילה בערבית שהוא רצה כלי משקל גדול, משקול על ידו במיון. יש בערוך, ופתאום הם הוא בציין אותו פה בערך קרס. הוא ראתה משקל גדול, והארכימדס המהנדס היווני המפורסם היה המרכיב של כלי המשקל הזה בנותיי, לסורים, חוש בן עדי אצבע, מה זה החשבון הזה? אז יש מי שמפרש חשבון שמשש, כפולה, זה חשבון. בלפלו פה מה זה. אז הוא אומר שיכול להיות שהוא נתן להם חשבון מיטות ומשקלות הנוהגים בארץ ישראל, שהרופאים הם צריכים את זה בשביל לדעת את כל החשבונות לגבי מרידות, והרי רב לזר היה מודד שם בתוך חשבונים. סתום. על כל פנים הוא נתן להם איזה דבר שבגללו הוא אמר גם אמרו, אני לא רוצה לבחינה, קחו לכם את הפטנט הזה, ועם הפטנט הזה אתם מקבלים שכר ותרדו מזה. ויותר אין לכם טענות אליו. מה הוא נתן להם פה איזה חשבון, איזה קיצור, איזה מידות הוא נתן להם? רואים איזה מילה כשאתה מסתכל בהסתכלות של גויים, אז יש דברים קיצובים, יש חשבונות, יש נתונים. יש מידות, והמידות הללו באות לידי גמר. אמר רב צדוק,
אני נותן להם קצבה, אני נותן להם מידה, כי אנחנו בלי מידה. מה הם עושים? הם לוקחים זקן שעל פי כל הכללים יש לו חיים קצובים, יש לו זמן, יש לו מידה, וזה ייגמר באיזה מקום. והם מעריכים את חייו במה ערך את החיים. זה יכול להיות שהם יגלו את הסוד של הרצף ההיסטורי. אז הם עוד פעם יכולים להתמודד איתם. אני אתן להם חשבון של אצבעות, אני אתן להם חשבון שיש לו מצווה, חשבון בעצם מציאותו יש לו סוד. את הסוד שהם יקחו.
אז ארוך מנסה, זאת אומרת, ארוך השלם, המוזר, אז הוא מנסה לתת להם איזה דבר ש... משקל רפואי בבית מרקחה שידוי איך לשקול. יותר עמוק מזה. תוכן פנימי של זה.
הם מעריכים את ימיו שחוק הקצבאות לא יחול עליו, והוא אומר להם, אני נותן לכם שאתם תהיו קצובים.
דהיינו, כשם שלדלג על גבי ארונות, כשמשמי לראות את המלכות הישראלית,
רבי צדוק ראה סנהדרין, הוא ראה מלכי ישראל, הוא רואה עכשיו מלכי יעקב. ומה יהיה? מדלגים על גבי ארונות. יש איזה קפיצות בהיסטוריה בשביל לשמור על הרצף.
אף שבאמת שכשיחיה מספר שהוא היה נוכח בישיבת אוניברסיטי בזמן שהייתה חגיגה לרב חיים הרש. זה מופיע לאחרונה בדברי יהדות והערכה. מאמר סולובייצ'יק
חי מלר
היה מגיוני הדור הקודם בקי בערבים בסורי ופאבלי בירושם ושווה ראה את עצמו כקטן התלמידים שלו והייתה חגיגה. אז כשהוא יושב שם על הבמה אז מישהו אומר הוא שמע את הביטוי על פליטת על החסידים ועל פני עמך בישראל ועל פליטת סופרים. אני אריך כמה ועל פליטת סופרים. אז הוא שאל את עצמו באמת מאיפה נולד הביטוי? אז אני מוכרח לומר שאני עצמי אין לי תשובה עד עכשיו. אני גם אסביר מה הקושי. צדיקים, חסידים, הם מושגים לגיטימיים.
על פני עמך בית ישראל גם כן די לגיטימי.
מדוע?
מפני שכל דור יש לו את הזקנים שלו ואבא, אבל אנחנו מתפללים על זקני עמך בית ישראל, אז על היופי שהזקנים נמסרו מדור לדור.
על פליטת בית סופרים, אני חייב לדעות שהמושג פליט, פליטה הוא שלילי. ויבוא הפליט, המחנה נשאר לפליטה. כי שטבעו חכמים מטבע של ברכות ואמרו על פליטת סופרים, על פליטת בית סופרים,
אז הם הניחו מראש שיהיה בכלל ישראל תמיד פליטים? נגמר פליטים. למה יש זקני עמך בית ישראל מובן על פליטת
סופריה? היחידי שמצאתי שאיכשהו קצת מתייחס לו, יש לזה יעבד ספר מקור הברכות על תפילה, ואז הוא מצרף שעזרת תפילתו אמר ונשאר עם פליטה. יפה מאוד.
רעש
אחר, ועל פליטת סופרים. אז זה יפה אם אתה מזכיר את זה לאותה תקופה, לאותו פרק זמן, אז אתה אומר שהייתה תפילה מיוחדת שתישאר המסורת של הסופרים. צריך לי את פירות, איך תבוא מטבע קבוע, תמיד יהיה פליטים. לא, אנחנו רוצים שיהיה מצב נורמלי, שזקנים יעבירו לדור ודור, ועליהם אני מתפלל ועל זקני עמך בית ישראל, על פליטה. כל פנים אמר רבי שבר, חיים אלה הוא הדוגמה של פלית הסופרים. ולמי זה מופיע בפרשה שלנו, וזה נמצא ידי קובעת הפרשה בשתי נקודות. יש דמות שאנחנו נדבר עליה בהזדמנויות אחרות, גם כשקשור לשולחן חנוכה, על סרח בת אשר.
סרח בת אשר, החיים שלה מסתרחים, מסתרעים. היא יורדת מסכים הנפש, היא זאת שבשרה, היא מקום, היא יודעת איך היה בקריאת ים סוף, דיברנו על זה. איך בשם הבן בכרי, בגליל, במרד, היא משקיפה. סרח בת השם מצליחה. רצף היסטורי, יש קיילים, יש כאלה שנפלטים מדור לדור, ואין מאמירי המסור. אז חז"ל עיצבו דמות של אישה, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אימא, אימא זקנה שמעבירה מדור לדור מסורות, אם מספרת, היא אומרת, אם היא מספרת עם רבי יוחנן עמוד, בבית סדר, שיש שיש בעיה, שרבת השם, היא יודעת, הרבה דמויות שהיא בת הזוג המתפלפלת שלהם. נושאים בייסוד לישראל את יעקב אביהם, נושאים אותה על העגלה. העגלות, העגלות האלה יש עליהם דיון גדול, אם זה עגלות מפריות, אבל זה להופעה, חיים, איך? מישהו אפילו אמר בדרך מופלאה, בעגלה בזמן קרים, גם כן, זה גם כן נכנס לבשר. הם נושאים, אז מה כתובה בהתמש? שאיזה עגלות הם היו?
הם העגלות שהביאו על פי. שש עגלות פעם.
העגלות זה הביטוי של
הדינמיקה ההיסטורית הישראלית. זה נוסע, מדרך. זה למעלה מן החשבון, אין לו קצבה, אין לו מקום שזה נגמר.
לוקחים את יעקב, ויעקב מתחיל יעקב אביהם, אז מכניסים אותו לעגלה, וההיסטוריה הישראלית מתחילה לדבור. היא לא מתפסקת.
הרצף הזה של סרח בת השם, אם אנחנו נקבל את ההנחה הזאת של בית הסופריהם, אז אני מוכן איכשהו שנסכם אם היה רב לזה ורב צדוק אחד, או היו שניים, או היו עבדים שלושה.
מה ינקתי מדבי?
חזל אולי בזיהוי על זה בני בנים כבנים ולא. רבי אליעזר הקדוש במקרה הספציפי הזה, הוא מייצג את זקני הגליל. הוא מייצג את חנוך לנער על פי דרכו, רחוב הייתי על כתפי אבא, גם כי יזכי. הנה זקני הגליל ואיך זה פורט בזמן שמשכנים את עולם התורה. להתעלות בזקנים זה זאת חנוך. הרי מה שכתוב במדרש, היום השמיני זה כעיניך ויום מולה. זה כתוב בספרים, שבסוף חנוכה זה גמר החתימה. ההסבר הוא, לפי מה שפתחנו, אם סך הכל של העולם הרוחני של האדם, זה המועדים שעברו עליו, זה כל הימים טובים שמהווים את המשקעים שלו, שנת המועדים מתחת בפסח. היא מסתיימת בחנוכה, בסימנה בפרשת אמור, בפרשת המועדים, ואחרי זה פרשת הדלקת האור במנורה, רמז שהביאו כבר לכיתה. פורים, אנחנו כבר מכירים אותו ממשנתו של המהר"ל, שהוא צמוך לניסן, וזה פרשה בפני עצמו. מה שכתוב, על פי דרכנו זה פשוט. מה שכתוב שזאת חנוכה, זה גמר החתימה, שוב מקביל לו, זאת גמר החתימה בשמיני עצרת, העיקרון הוא שאם אתה צריך לספור, אם מועדי ישראל הם תמרורים בעולם הרוחני שלך, אז אתה צריך לקבל מכל אחד ואחד מה שמקבל, החתימה עשה הכל, זאת, זהו.
והנה אתה מסכים את המשקעים הללו עומד ליישם בחיי המעשה. ואמר לנו גם, היום עלו ארבע חודשים להתחלת הזמן. עדות תשעי שנת כסף. עוד ארבע חודשים.
הספיק הוא שכה.
אני אעשה כל אחד שכה לעבוד. מה הספיק? מה הוא רוצה להספיק? איך ייראה מה טוב או לא. חנוך לנער אחרי מה שעב אותו. חנוך לנער על פי דרכו, איך שהוא מתחיל. להסתכל בזקנים, להסתכל בזקנים, ושוב נכניס במאמר המוסגר את האיגון ההיסטורי המדויק חבר ובצדוק אחד, שניים. מי שמעיד משהו ראה בירושלים, מי שמעיד איך שהוא ראה את החורבה, איך שהוא יושב בפינה שלו, איך שהוא ראה את אבא ששולטים אותו מהעיר הנצורה, וכשמשכנים את עולם התורה ומחזירים וקוראים בואו סקייני, אז הנער הזה בא. ומי הוא מוביל? את הדור הרביעי והחמישי לקדאים. מלך, תמיד היה, תמיד היה. מלך, תמיד היה, ילדון קטן. הנה, הנה החיבור המופלא הזה, החישוק שמחזיק את ההיסטוריה. אז גם אם יש לי היסטוריונים למיניהם, מקום לפלפל ולדון, זה לא בדיוק זה, זה לא ככה, זה לא ככה, תדוב את זה עכשיו. העיקרון העולה פה, במה ארחת הימים, וזה שהייתי דבוק בזקן. מי שמדבק בזקנים הוא שותף לשיקום של עולם התורה. החוכמה של זקנים והתפיסה של הצעירים הם המסקנה של חנוכה. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקי לא יסור ממה מלהתחנך, מלהיות תמיד צעיר. הוא אשר דיברנו. מה אם הוא מנסה? יש המחנה, יש צעירים, הוא יברך את הנערים, מה הוא יברך אותם? שישארו תמיד נערים, נערים עם חוכמה